כמדי שנה ביום הזיכרון אנחנו נוהגים ללמוד משניות לפי אותיות השם של אחד מהבוגרים שנפלו במלחמות ישראל, ובהמשך לדבר על האישיות ועל הדמות נמצא איתנו אבא של אודי אלגרבלי, השם יקום דמו, שנהרג קצין בצנחנים אחרי לימודו בישיבה. ונלמד קודם כל את אותיות השם. אני לקחתי את האותיות של השם יהודה מתחילת הש"ס, מהמשנה הראשונה בש"ס שמתחילה באות יוד, היא משנה בתרומות, לפחות לפי מה שראיתי, משנה בתרומות, פרק ח' משנה ד'. המשנה אומרת, יין של תרומה שנתגלה, יישפך, ואין צריך לומר של חולין. שלושה משקין אסורים משום גילוי, המים והיין והחלב, ושאר כל המשקין מותרים. כמה יישוב ויהיו אסורים, כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה. באופן כללי, המסכת עוסקת בענייני תרומה, וכמובן שאת משמרת תרומותיי, תרומה אנחנו חייבים לשמור ולהיזהר עליה, ולאכול אותה ולשתות אותה, אבל יין של תרומה שנתגלה ויש חשש שמא נחש שתה ממנו והטיל בו הרס, בימים ההם באמת היו כנראה מצויים הרבה יותר נחשים ככה בתוך היישוב, ואם השארת משקה יין פתוח יש חשש שבא נחש והטיל שם את הרס, וזה נחשב לסכנה גדולה כמובן. ולכן לא רק שיין של חולין אסור לשתות כמובן בגלל הסכנה, אלא חייבים לשפוך, אלא אפילו יין של תרומה שמצווה לשמור אותו בתוארה ולשתות אותו, כמובן שאם יש בו הרס והוא סכנה אז יישפך, ואין צריך לומר של יין של תרומה שנתגלה יישפך, ואין צריך לומר של חולין. שלושה משקים אסורים משום גילוי, המים והיין והחלב, כיוון שהיה מקובל על חכמים שהמשקים האלה הם משקים שהנחשים שותים מהם, ולכן יש חשש שהטילו בהם את הרסם, ולכן אושר כל המשקים מותרים כיוון שאין חשש שנחש שתה מהם. כמה ישתו ויהיו אסורים כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה. הגמרא אומרת ממקום קרוב, הכוונה היא אפילו כדי שיצא מתחת אוזן הכלי, כלומר הידית של הכלי, אתה חושש, אם כן זה מקום קרוב ביותר, כי היה מצוי שנחש יכול להימצא במקום כזה, ולכן אם השארת כלי פתוח בלי השגחה ולא שמת לב, אפילו זמן מאוד מאוד קצר כדי שיצא הנחש מתחת אוזן הכלי וישתה, כבר המשקה אסור. בהקשר הזה משנה יחסית פשוטה, בהקשר הזה רק נזכיר שאת עולם היהדות, שמשנה כזאת מופיעה בתוך מסכת תרומה, תרומות, לכאורה הבעיה שמוזכרת פה היא בעיה רפואית, ובעיה רפואית מקומה לכאורה בספרי הרפואות ולא בספרי ההלכה. אבל דבר פשוט לכולנו, הוא ברור לכולנו, שהתורה כוללת את שמירת, יש כפי שמופיע כבר בשולחן ערוך, את מצוות שמירת הגוף. התורה כוללת את החיוב של האדם, התורה רואה את האדם כנברא בצלם אלוקים, כמייצג, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם חייב לשמור את חייו ואת גופו, והצורך לשמור את הגוף מבחינה בריאותית הוא צורך הלכתי, הוא צורך שעולם ההלכה ועולם התורה כולל, כמובן דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל את שמירת הגוף, ורק אחר כך בפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. ולכן משנה כזאת מופיעה בתוך מסכת המשניות, ולא רק יין של חולין יישפך, אלא אפילו יין של תרומה, ברגע שהוא יש בו סכנה, ממילא איבד את כל ערך את כל הערך שלו כתרומה, וחייב בשפיכה, וכמובן שאסור בשתייה. אם אנחנו מזכירים את השמירה על חיינו, אז כמובן הקשר לאודי הוא כמובן מאוד מאוד ברור, שנחלץ באמת להגנת עם ישראל כקצין בצבא, ובאמת נהרג על הזכות הזאת לשמור עלינו קיימים, חיים ובריאים. מיטב זיכרוני, אודי היה בחור שמאוד מאוד היה אכפת לו מהכלל בכלל, היה פעיל, היה מאוד אכפת, היה פעיל מאוד בבני עקיבא, דאג לכל מיני מעשי עזרה שהציבור ואנשים זקוקים. במסגרת הזאת היה לו מאוד אכפת להגיע לצבא, למקום, ליחידה קרבית חשובה, בתוך זה לעשות את קורס הקצינים ולהיות קצין. ובאמת ההזדהות הזאת עם עם ישראל ועם הצורך לשמור עליו, נדמה לי שהייתה משהו מאוד מאוד בסיסי באישיות שלו. נעבור לאות ה' במסכת ברכות, פרק ב' משנה א'. היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב, ובאמצע שואל מפני העירה ומשיב. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני העירה ומשיב מפני הכבוד, בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. אם כן, המשנה עוסקת בשני דינים שנוגעים לקריאת שמה. הדין הראשון הוא כוונה. באופן כללי יש מחלוקת גדולה בגמרא, אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. בכל אופן מוסכם שבדינים של קריאה צריך איזה כוונה מינימלית, משום שהדינים שאנחנו עושים אותם במעשה, עצם עשיית המעשה היא כבר משדרת מידה של כוונה. אבל המצוות שגלויות בדיבור, אז ודאי שצריכות איזשהו מינימום של כוונה. יהיה כנראה באמת מחלוקת איזו כוונה יש צורך בקריאת שמע, שהמשנה מדברת על הצורך שאם כיוון ליבו יצא. לפי מי שאומר שמצוות צריכות כוונה, אז בפשטות הכוונה היא לצאת ידי מצוות קריאת שמע. באופן כללי יכולות להיות כמה רמות של כוונה. יכול להיות מצווה ראשונה של כוונה שאתה סתם שם לב מה שאתה עושה, שאתה מתכוון לקרוא. אחרי זה יש צורך במצווה להתכוון לצאת ידי מצווה. והכוונה הגבוהה ביותר היא כמובן המצווה לקבל על עצמך עול מלכות שמיים. הכוונה שמדובר פה, לפי מי שאומר שמצוות צריכות כל כוונה, אז צריך כנראה מינימום של כוונה לצאת ידי חובת קריאת שמה. לפי מי שאומר שמצוות אינם צריכות כוונה, אז לפחות כוונה לקרוא. לא, הגמרא אומרת להגיע לי. שזה לא, אתה לא מתכוון לקרוא את הטקסט, כאילו, אתה מתכוון רק לבדוק את עצמך, את ההגהה. בכל אופן, אם אדם היה קורא בתורה, ותוך כדי זה הוא קורא את פרשיות שמה, הגיע הזמן המקרא, אז צריך את מינימום של כוונה כדי לצאת ידי חובת קריאת שמה. הנושא השני שהמשנה עוסקת בו, והיכולת לשאול לשלמו של אדם, או להשיב למי ששואל אותנו. אז בפרקים עצמם, כלומר בין פרק לפרק, אז דברי רבי מאיר טוען שמפני הכבוד, שואל מפני הכבוד ומשיב, ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב. כלומר בין הפרקים אתה יכול לשאול לשלמו של אדם שמכובד וחשוב, לפי הרמב"ם מדובר דווקא באביו רבו, אלה שיש לנו חיוב לכבדם. באמצע מותר רק מפני היראה. מרש"י משמע שיראה, הכוונה יראת סכנת חיים, אבל ראשונים אחרים חולקים עליו ואומרים שסכנת חיים גם ב-18 מפסיקים. סכנת חיים זה דבר פשוט, אלא פה לא מדובר בסכנת חיים, אלא סכנה של מישהו בעל סמכות שיכול להעניש אותך אם לא תתייחס אליו יפה. רבי יהודה אומר, באמצע כמו רבי מאיר שואל מפני היראה, אבל הוא טוען שמשיב אדם ששואל אותי, אז היתר לענות לו הוא מרווח יותר, ולהשיב מותר לא רק למי שאני פוחד מזה שיעניש אותו, אלא גם מזה שאני צריך לכבד אותו. ובפרקים שואל מפני הכבוד הוא משיב שלום לכל אדם. כלומר לגבי שואל הוא אומר כמו רבי מאיר, אבל לגבי משיב הוא תמיד מתיר רמה אחת בסיסית יותר. לפי רבי יהודה כנראה יש הבדל בין הצורך שלי לפנות לאדם לבין החיוב שלי להיענות. בדרך כלל יש לנו כבני אדם תכונה שכשאני רוצה משהו ממישהו אז אני בקלות פונה אליו, אבל כשהוא פונה אליי אז אנחנו פחות שמים לב. הרבה פעמים אנשים בני אדם קוראים אחד לשני והשני לא שם לב. לפי רבי יהודה, דווקא כשמישהו אחר פונה אליי ושואל אותי לשלומי, אז ההיתר לענות לו הוא מרווח יותר. בכל עניין הכוונה, אודי, כפי שהכרנו אותו, מאוד לא אהב לעשות דברים בצורה אוטומטית. היה לו מאוד חשוב לעמוד על שורשם של דברים, להיות יסודי, לברר, לדעת, לשאול, ולא לעשות מצוות אנשים מלומדה. ולכן הצורך לכוון, לחשוב על מה שאתה עושה, לכוון על מה שאתה עושה, לברר את מה שאתה עושה, באמת היה אצלו מרכיב חשוב באישיות. המשנה הבאה, פאה ואף פאה, פרק ב', משנה א', ואלו מפסיקים לפאה, הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים, והבור והניר וזרע אחר, והקוצר לשחת מפסיק דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אינה מפסיק אלא אם כן חרש. החיוב להשאיר את פאת השדה, להשאיר לעניים, לקצור אותם, הוא נראה לפי המשנה הזאת שהוא חיוב לא על האדם אלא יותר על החפצה של השדה. כלומר, אדם יש לו כך וכך שדות, אז הוא צריך להשאיר קצה, אולי אפילו שישאיר שדה אחת עבור כל שאר שדותיו. מה שהמשנה מתארת לנו זה לא כך, אלא שכל שדה ושדה שיש לאדם הוא צריך להשאיר את הקצה שלה, את הפאה שלה לעניים. כאילו, נדמה לי שכך משמע מפשטות הלשון בתורה, כאילו יש לך שדה, הקדוש ברוך הוא נותן לך שדה ונותן לך לקצור אותה ולאכול ממנה, אבל אל תהיה קטן וקטנוני ותקצור עד הקצה הקצה. לא, קצרת את עיקר השדה, הגעת לקצה, תשאיר איים איים הבזבוז, תחיה בגדול, קצרת את הרוב. אבל מה עם הבזבוז? יש עניים שזקוקים לזה. אני שזקוק, אנחנו מצפים ממנו שגם ישקיע משהו שלא יקבל את הצדקה סתם כי מביאים לו את זה, אלא שגם הוא יצטרך לתרוח וללכת אל השדה ולקצור כדי להיות ניזון. והתורה אומרת זאת חובה, כל שדה שיש לך אתה חייב להפריש ממנה את הקצה, חוץ מלקט שחרה וכו', את הקצה לעניים. כלומר, מכל דבר שיש לך, כאילו אם אתה אוכל ארוחה ומזמין עני, אז אני תיתן לו איזה מנה אחת קדושה, אלא תיתן לו מכל מנה ומנה כאילו שיש לך. יש לך שדות, אז מכל שדה תפריש לו את הקצה שלה. כמו שהזכרתי בהתחלה, באמת אודי היה מאוד אכפתי ומאוד תרח וסייע בחיי הכלל וחיי הפרט, כבר בתנועת הנוער וכולי. המשנה הבאה היא בתרומות, פרק י' משנה ח'. דג טמא שכבשו עם דג טהור, כל גרב שהוא מחזיק שעתיים, אם יש בו משקל 10 זוז ביהודה שהן 5 שרעים בגליל, דג טמא צירו אסור. רבי יהודה אומר רביעית בשעתיים, ורבי יוסי אומר 1 מ-16 בו. באופן כללי אנחנו יודעים ש דברים בתערובת, אז אנחנו אומרים ש מקובל שבדרך כלל עד 60 יש טעם של האיסור, האיסור מתבטל רק אם יש פי 60 ממנו. דג טמא שכבשו עם דג טהור, ויש לנו ציר מהדג הטמא שמעורב בציר של הדגים הטהורים, אז היחס המשנה פה מתירה אותו, זה יוצא, לא ניכנס כרגע לכל המשקלים, אבל זה יוצא 1 ל-960, כמעט 1 ל-1,000. למה המשנה פה מחמירה כל כך? הרי הטעם מתבטל ב-60. אז מה שמסבירים פה זה שהטעם של הציר הוא טעם חריף ומורגש גם בהרבה יותר. אלא שבאמת יש מחלוקת עד כמה צריך להיות רגיש לזה. לפי רבי יהודה רביעית בשעתיים זה 1 ל-192, ולפי רבי יוסי זה 1 מ-16 בו, 1 חלקי 16. בכל אופן העיקרון כנראה עד כמה אני צריך להרחיק שלא יהיה איזשהו צל צילו של טעם, או להתרחק פחות. רבי יהודה שחולק מסבירים שהוא סובר ש כיוון שזה זהה באלמה, זה לא ממש חתיכה מהדג, אז לכן אפשר להקל בזה יותר. בהקשר הזה, נזכיר שאדם משמעותי בכל מקום שהוא נמצא. אדם נותן טעם בכל מקום שהוא נמצא. אדם אף פעם לא בטל. השאלה היא, הוא תמיד יורגש, והשאלה תמיד באיזה צורה הוא יורגש. האם הוא יורגש בצד החיובי של הנתינה, של העשייה, של העידוד, של התקווה, או חס ושלום, יהיה נטל ויהיה לתורך באמת על הכלל. עכשיו בהקשר הזה, אני חושב שאודי באמת היה בחזקת טעם טהור, ואדם שהיה אכפתי, ואדם שמשקיע, ואדם שהימצאותו בכל מקום שהיה, הייתה ברכה גדולה. גם בדברים ששמעתי שבצבא עשה, באמת מאוד דאג לשמירה על החיילים שלו, בוודאי ידברו בהמשך. משנה האחרונה, יהודה, ברכות, פרק ב' משנה ג'. הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזניו, לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. קרא ולא דקדק באותיותיה, רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא. הקורא למפרע לא יצא, קרא ותא יחזור למום שתא. הדין הראשון שהמשנה עוסקת בו זה הצורך להשמיע באוזניים. תנא קמא אומר שגם אם לא ישמיע לאוזניו יצא. גם אם לא ישמיע לאוזניו יצא, משמע שלכתחילה בהחלט ראוי להשמיע את הקול שאדם שומע את עצמו. אבל בדיעבד, שמע, תנא קמא לומד, שמע, בכל שפה שאתה שומע. רבי יוסי אומר, שמע, אז אתה צריך להשמיע לאוזניך. רבי יוסי כנראה מבין שמצוות קריאת שמע היא מצווה שצריך לומר אותה בכל כר, בכל עצמותיי תאמרנה, שאתה צריך לשמוע את עצמך. פחות מזה, זה לא רעדה מספיק, זה לא עוצמה מספיק. אבל תנא קמא מבין שאם אמרת את המילים זה מספיק, גם אם לא שמעת את עצמך, אבל שמע בכל לשון שאתה שומע. כלומר, חשוב שתדע את המשמעות. אם קראת את זה כמו תהילים שאתה לא מבין אף מילה, זה לא מספיק. כדי לקבל עול מלכות שמיים כראוי, כמובן צריך שתבין את מה שאתה אומר. וזה העיקר של משמעות שמע. שמיעת האוזן היא חשובה לכתחילה, אבל בדיעבד לא מעכבת. קרא ולא דקדק באותיותיה, רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא, כמו שאנחנו כולם מכירים סתם את הדין, על לבביך, על לבביך ולא, על לבביך שלא דקדקתי באותיות ולא יתתי כל אות בפני עצמה. רבי יהודה שוב, קריאת שמע יד כדי כך שצריכה להיות שכל אות בה תיאמר בפני עצמה בצורה בהירה וחדה וניכרת. הקורא למפרע לא יצא, יש חשיבות לצורה שבה התורה מציגה את הדברים. אם אתה קורא פסוק לפני פסוק של אחריו, אז לא יצאת. סירה, אם אתה קורא פסוק ואחריו פסוק שהיה לפניו, לא יצאת. כמובן יש משמעות לדברים ויש ערך לצורה שבה התורה מציגה אותם. בין הפרשיות, אם אתה קורא פרשייה לפני פרשייה, אתה יוצא. אבל אם קראת המשפט לא במקום שלא יצאת, קרא וטעה, יחזור למקום שטעה. שוב, אם כן, עניין הכוונה וקבלת עול מלכות שמיים, ולעשות כל דבר בצורה שלמה ויסודית ועד הסוף, באמת זה היום מתכונות מאפיינות של אודי, ונשמע עליו יותר באמת. יהי זכרו ברוך.
זכיתי להיות רם של אודי לפני יותר מ-20 שנה, והרושם שהוא הותיר בי הוא רושם בא לי מחה. אני רוצה לפתוח מספר רשמים קצרים בכמה פסוקים בתהילים. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו ולא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו, נמאס, ואת יראי אדוני יכבד, נשבע להרע ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך ושוחד על נקי, כך עושה אלה לא ימות לעולם. אודי, כבחור צעיר, היה לו אופי מאוד ברור, כך בעיניי. ישר דרך, יסודי, כמו שערבוזי הזכיר. ספוג בערכים שקיבל בבית אבא ואימא. ערכים יהודיים שורשיים עם ערכים ציוניים בלהט. רגיש מאוד, מקשיב. יחד עם זה, נחוש בהחלטותיו. עדין, עדין נפש. כך אני זוכר את אודי. שילוב של אישיות חזקה מצד אחד, נחושה מצד אחד, בעלת מנהיגות, זה התבטא עוד קודם, בהדרכה, בסיף בני עקיבא. ומצד שני, רגישות, באמת רגישות ועדינות נפש. אני רוצה לבקש לתאר בדקה אחת מפגש אחרון שהיה לי עם אודי. אודי בא ולמד כאן בישיבה, ולקראת סוף השנה הראשונה הוא הודיע לי שהוא רוצה לעזוב, ללכת לצבא, להתגייס לצנחנים. ואני, איך לא, איך אפשר לוותר כל כך בקלות על תלמיד כמו אודי? ואני ניסיתי לדבר על ליבו שימשיך ללמוד בישיבה. אבל מיד ראיתי שאודי נחוש, והרצון שלו לשרת 3 שנים בצבא, ובמיוחד בתפקידי פיקוד, ראיתי שהדבר חשוב לו, יקר לו, ו... אחרי שראיתי את זה, אחרי מספר דקות של שיחה נוקבת, אני הלכתי איתו. העומק שלו והרגישות שלו, השיחה הסתיימה עם דמעות בעיניים של אודי. לימוד התורה היה יקר לו, הישיבה הייתה יקרה לו, וראיתי בחור צעיר ב-19. בבכי, בדמעות, דמעות, ממש. כאשר הייתה לו הפרידה מהישיבה, יקר היה לו הרצון שלו, ובמיוחד הרגיש איזה דחף לשרת בצבא. והקרע הזה גרם לו באמת לאיזשהם קשיים שהוא ביטא אותם מעומק ליבו, מעומק ליבו. ואני לא אשכח, ובעיניי דמעות כנות של אדם ישר דרך, דמעות שבוודאי הקדוש ברוך הוא סופר אותם תחת כיסא הכבוד. אודי מאוד כיבד את הישיבה ולימוד התורה, וזה בא לידי ביטוי גם אחר כך. ביום רביעי כפזיין בתמות תמוז תפשין נומדלת הוא דעלה בראש חייליו, הוא היה סגן מפקד פלוגה, פלוגת קשר של הצנחנים. הוא דעלה בראש חייליו למוצב ריחן בלבנון. סמוך למוצב, השיירה שלו הותקפה בהפגזה כבדה. אודי עלה לצריח חשוף ופתח בסדרת פקודות על רקע האש. הוא הורה לחייליו לתפוס מחסה, וכך כאשר הוא חשוף הוא נפגע באש התופת, נפגע ונשמתו אזעקה עלתה השמיימה ביום זך בתמוז ביותו בין 22 שנים. עושה אלה לא ימות לעולם.
מסביב ללימוד המשנה, ואני רוצה להגיד לרב גרין שאני מודה לך שהקשבת לו. זה גם לא היה עוזר לך, זה לא עזר להרבה מאוד אנשים. אודי היה נחוש בדת. אודי רצה לשרת בכל מאודו, בכל נפשו, בכל לבבו. הוא רצה את השילוב הזה הנפלא, הוא היחידי שהוא אפשרי בעיניי. אין אפשרות אחרת. עם כל ההתרגשות שלי אני אשתדל להיות לוגי. יש רק אפשרות אחת בארץ ישראל. אין שתי אפשרות. ללמוד תורה, להיות עם מסורת ישראל חזקה, קשר להיסטוריה היהודית בכל מעמקי הנפש, אבל מצד שני, להיות מעורב. אם צריך להילחם, נלחמים. ואם צריך להיות בשביל לשרת באופטימום, אם צריך להיות לקצונה ולפקד ולתת דוגמה, כי זה הפיקוד, עושים ביחד. זה היה עוד. אני תמיד מתבטאתי שאודי מצד אחד היה בן שלי, מבחינת הרגש, המשפחה, האהבה, הרגישות הנפלאה, אין לו חוש נבואי. לפעמים חשבתי על תה והתה הגיע. אהבת נפש הייתה לי אליו. יש לי אליו היום. מצד שני חבר שלי. מתייעצים, מדברים על מה שקורה בארץ, מה זה חילוניות, מה זה חילונים, מה זה דתיים, מה זה כשרות. אני לא אשכח את השבת האחרונה בבית שאודי אמר לי, אמר את זה בכאב ענק, שצר לו שבבית יהודי אי אפשר לאכול חופשי. יש לי רבנות אחת ממלכתית, כשרות ממלכתית. היה צר לו. מצד אחד אני אבא שלו, הוא בן שלי, מצד שני הוא חבר שלי, אבל הוא כואב מכל הוא היה גם, אני אגיד את זה, ולא, הוא היה ממורשת. אני עליתי לארץ ישראל ממרוקו בגיל 18, והנה 20 שנה, 22 שנה אחרי שהגעתי לארץ ישראל, אני זוכה למה שסבי לא חלם, סבתי לא חלמה, לא חלמו. אם היו מעירים את סבתי או סב סבתי, או סב סבו, או סב סבו של כל אחד פה, זה 100 שנה. הוא אמר, קום תקום המדינה. הדורות האלה היו אומרים, בכל דור בדור חייב אדם לעשות את עצמו כאילו. האגדה אומרת את זה בדיוק, כאילו, זה לחיות בכאילו. אבל אם היו שואלים בן אדם, אנחנו עומדים להגיע לארץ ישראל, מיליוני יהודים בארץ, קיבוץ גלויות, האם תתגשם ושב וקיבצך מכל העמים? הם אומרים, אנחנו נאמינים שזה יקרה. אבל לא יודעים מתי. אנחנו זוכים פה, להיות כאן. הוא היה מורה דרך שלי. הוא היה מורה במובן הדמות העיפה הזאת. זכיתי לראות גם בבנים שלי, אצל גבר ואצל מיכל ואצל אופיר, זכיתי והתברכתי בזה, לראות בנים ודור שלא חלמנו שיקום לנו דור יפה כזה שמוכן לשרת את המדינה. והקושי להיפרד מהדמות האידיאולוגית. לפעמים אני זוכה לחיבוק אז ממנו בחלומי, בתוך חלום ממש פיזי, אז אני זוכה. אבל הדמות הזאת של יום ראשון בבוקר הולכת לצבא בחיוך, זה נפלא. זה נפלא. אז מצד אחד מסורת, קשר לישיבה, קשר ליהדות, המשך הלימוד. מצד שני, החובה ללכת ולפעול ברוח הדור. מה צריך הדור שלנו? הדור שלנו צריך להילחם על האדמה הזאת. גוש עציון, על הארץ הזו, על כל פיסת ארץ ישראל. זה מה שהוא צריך. אז השילוב הזה. לכן הרב גרין, הדמעות של אודי, אני מבין אותו. אני מבין מאיפה זה מגיע. צד אחד, א', צריך להכריע. ואודי הכריע. אודי לא הכריע בגיל 19. אודי הכריע את ההכרעה הזאת עם קשיים אדירים, ולא ייכנס לזה, כבר בגיל 17. כשהוא היה בדילמות מסוים. הוא ידע מה הוא רוצה. היום יש הרבה יותר קיצונה בקרב הציבור הדתי, לאומי, ברוך השם. בזמנו זה היה יותר נדיר ויותר קשה. ואודי רצה לשרת מלוא השירות בצהל, כי הוא רצה לתרום כמה שרק אפשר. הרב ליכטנשטיין בא לפקוד אותנו בחודש, ואני זוכר את הדמות הנפלאה הזאת, הגיונית, ברורה, חדה, מתאר את אודי מסביב ו... שתי פרשות, שני צמידויות של פרשות בתוך התנ"ך. הוא הכיר את אודי. הוא אמר כך, יש שני פרשות, אחד מתות, אחד מסעי. השנייה, ניצבים בילד. יש פה ניגוד, או ניצב או הולך. אודי היה גם ניצב, איתן במסורת, בקשר למשפחה, ליהדות, לשורשים שלו, מצד שני גם הולך. הולך. הולך עם הצרכים של הדור. צריך בתנועת בני עקיבא לחלק נפט לזקנים, עושים את זה. צריך לשקם בתים משקמים. צריך לעזור לילדים עוזרים. צריך להקים סניף בבני עקיבא, מקימים. צריך ללכת לצבא, הולכים. צריך ללכת לפרחיק, צריכים, הולכים. צריכים ללכת לה, הוא לא חייב ללכת למושב רחב. לא. בבוקר הוא קם, הוא אומר, אני הולך. אני הולך. זה יהודי. ניצבים, וילך. חברים, השאלה היא, שנשאלת, האם... מה הכוח של עם ישראל לעמוד ביום הזה של יום הזיכרון, ומצד שני מחר יום העצמאות? מאיפה הכוחות האלה? איך מתנחמים? עומדים? אני מתשור לי אם הזמן מאפשר. אנחנו בבוקר מתפללים תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. אני בטוח שתנא דבאליהו כתוב פה זכור לטוב, בין סוגריים בסידור הזה, הוא לא ציפה שנשחק איתנו משחקי מילים. אל תקרא הליכות אלא הלכות, אלא הוא התכוון למשהו הרבה יותר עמוק. אני הלכתי ודפדפתי וחיפשתי מה המקור של הליכות עולם לא, ומה לעשות, מצאתי את זה. זה נמצא בפרק חשוב בחבקוק, חבקוק בית. חבקוק בית מתאר מצב, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אדוני שמעתי שמעך יראתי, אדוני פעלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוכז רחב תזכור. הוא ממשיך, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, והתפוצצו עררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. נתקדם עם הפרק, נגיע למקום קשה ביותר. כי תאנה לא תפרח, אין יבול בגפן, כי חש מעשה זית, זדמות לא עשה אוכל, גזר ממלח הצון, אין בקר ברפתים. מצב של שואה. אדם מסתובב סביבו עורק. היה בן איננו. הייתה קהילה איננה. ב-1942 קהילות נגמרו. אבל יש פה צדיק. מה אומר בתוך כל המצב הקשה הזה? ואני באדוני אלוזה אגילה באלוהי אישי. איך אפשר? אין בקר ברפתים, הכל מסביב אין כלום, ואני באדוני אלוזה אגילה באלוהי אישי. אלוהים אדוני חילי, ישם רגלי כאיילות, על במותי אדריכני, למנצח בנגינותי. תנא דבאליהו מביא מצב קטסטרופלי. בתוך המצב הקטסטרופלי הזה, יש מצב של אדם אומר, ואני באדוני אלוזה. זה בדיוק מה שאמר, לדעתי, בתנא דבאליהו. פשוט. תנא דבאליהו, כל השונה הלכות בכל יום. מה זה בכל יום? מה אומרים אצלנו בסלנג של השפה העברית הפשוטה? יום אסל, יום באסל. הולך לטוב, הולך לרע, הוא בא לבית הכנסת, הוא קם ושונה הלכות, והדגש הוא לא על שונה הלכות, אלא לדעתי על בכל יום. לא חשוב בכל. מה חשוב בקורא? מובטח לו שהוא בין העולם הבא לו, כי הוא בעצם את העולם הבא הוא חי בעולם הזה, כי כבר לא אכפת לו מה שקורה כלום. הוא בעני באדוני אלוזה, שנאמר הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. אני חושב כשאני הייתי היום בבוקר בהר הרצל, ראיתי שהעם שלנו, וזה גאוותי, וזאת נחמתי בעוני, העם שלנו הוא עם נפלא. הוא שונה הלכות בכל יום. לא חשוב מה שקורה מסביבנו. מלחמה, שכול. אנחנו נמשיך, ואנחנו ממשיכים באמונה שלנו, לדבוק באמונה שלנו שאנחנו חיים בארצנו, שאין יותר צודקת מהמלחמה הזאת, מלחמת הקוממיות של ארץ ישראל. הרב ליכטנשטיין דיבר על שהשירות בצבא הוא גם חלק של צדקה וגם של חסד. אני אומר צדקה מלשון צדק. אין מלחמה יותר צודקת מהמלחמה הזאת, המלחמה על ארץ ישראל. אין יותר מצווה שהיא לאלה ולאלה מאשר המצווה להגן על ארצנו, על עצמנו. אנחנו יודעים מה זה בלי הגנניות. אנחנו יודעים בדיוק מהם האויבים שמסביבנו. אז תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום. כל מישהו איתן, ניצב, מתות, ולא חשוב מה קורה מסביבו, משוויך באמונה שלו, אני חושב שאנחנו להיות, זכאים להיות בין, בני העולם הרבה. וזה העם שלנו של היום. אני אסיים ולהגיד ש לדעתי אנחנו חיים בימים, בדור נפלא. אנחנו צריכים כל יום בבוקר לקום, לא להתבייש, ולהגיד כל בוקר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חיים זמנים נפלאים בעם ישראל, זמנים נפלאים. מי שיודע את ההיסטוריה של עם ישראל בגלות, אין לו מה לעשות בברלין. אין לו. אתם גם לא מתכוונים להיות שם. אני לא הייתי שם, לא נמצא שם, לא יהיה שם. זה לא הבית שלי, זה לא התרבות שלי. יש תרבות אחת שאני שייך אליה, התרבות העברית, התרבות היהודית. אין לי מה לעשות שם. אנחנו זכאים לברך כל בוקר שהחיינו, קיימנו, הגיענו לזמן. ואם יש מזור, מזמור אחד בתהילים, נוהגים היום בבתי העלמין, נוהגים לקרוא את מזמור לאסף. אני היום פגשתי בהרצל, בעלייה לשם, את הרב הראשי לצה"ל. הצעתי לו הצעה שכדאי לחשוב או להצמיד או להוסיף את המזמור תהילים, שלדעתי מבטא בצורה הכי ברורה, הכי ברורה, את הקשר האדיר בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות. אנחנו נקרא את זה הלילה ביום העצמאות, אבל כדאי לקרוא את זה גם ביום הזיכרון לדעתי. שיר המעלות: בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אני באמת, תאמינו לי, שלפעמים אני קם בבוקר צובט את עצמי, אני נמצא בארץ ישראל, אני חי בדור הזה, אני זכיתי שבני יציב, יציל, יאהב, ישרת. פעמים אני, האם באמת זכינו לזה? כן. שיר המעלות: בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשון אלו רינה. אז יאמרו בגויים: יגדיל אדוני לעשות עם אלה, יגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. שובה אדוני את שיביתנו כאפיקים בנגב. והנה הצמד בין יום הזיכרון לבין יום העצמאות: הזורעים בדמעה היום, ברינה יקצור מחר, ביום העצמאות. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. אני והמשפחה שלי, אגב, מה שזרע בדמעה ברינה אנחנו קוצרים. לשמחתי אנחנו ממשיכים את המורשת של אודי, אנחנו מקיימים קייטנות שותפות לתנועות הנוער בירושלים למאות ילדים כל שנה. אנחנו נמצאים בקשר עם צה"ל שבועי, למעלה מאלפי צוערים וצוערות בדרך לקצונה, אנחנו נפגשים איתם, יש בצהל מסורת של מסע אודי במסכת אודי כבר הרבה שנים, והחל מהשנה התחלנו גם להכשיר צעירות וצעירים בבאר שבע לקראת ירידת או עליית צהל לנגב, כדי להכשיר דור של אנשי מחשבים, אנשי הייטק, אנשי פרחיק צלחנים לקראת גיוסה בעוד ארבע שנים. הפסוק האחרון, הלוך ילך ובפו נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה נושא אנו מותר. לתיאור של הרב קרין ושל הרב עוזי אני אוסיף עוד נקודה אחת של השלמות שהייתה מאפיינת את אודי. אני מבקש שכל אחד וכאן מכם, גם בשירותו הצבאי, גם בשירותו האזרחי, ישים לב לנקודה הבאה. אנחנו דור של קיבוץ גלויות. לא כולם לומדי תורה, ולא כולם מקיימים את כל המצוות. אגב, המצווה על הגנת ארץ ישראל היא מצווה ענקית, ולכן כל עם ישראל הוא מקיים מצוות בעיניי. אודי היה חשוב לא מאוד, קריטי, חשוב, הנושא של קשר הדוק בין מה שמכונה הציבור הדתי לבין מה שמכונה הציבור החילוני. אחד האתגרים הענקיים שלו בצהל, בשירות, היה להכיר כל אחד ואחד ולנסות להתקרב אליו, ללמוד ממנו וללמד אותו. ואת הקשר הזה ראינו בהרבה מאוד מקומות בצהל, הרבה עדויות, הרבה דברים יפהפים. אני היום מסיים בזה המפקד של אודי שעלה איתו, זיו ברגור. הספר הזה נכתב על ידי חברים של אודי, אני בטוח שישנו בישיבה. אם איננו אני אשאיר אחד פה נוסף. אני מציע לכם לעיין שם בעמוד 108 כתוב כך. זיו ברגור כותב לאודי, אחרי מותו, לאודי, סלח מיכל כפר על שגעתי מספיק מהר, על שחטאתי לפניך בקלות ראש, על שחטאתי לפניך בצרות עין, על שהתבוננתי אך לא הבנתי את החסר, על שנזקקת לי אך לא היית לי לעזר, על שחטאתי לפניך בבלי דעת, על שאתה הוא בין המתים, אומר לאודי, סלח לי שאתה בין המתים ולא אני. תראו איזה גבורה, איזה מסירות נפש. הוא אומר לאודי, הייתי מעדיף להיות אני בין המתים ולא אתה, אני ולא אחר. על שחטאתי לפניך בשגגה, סליחה שאני מבקש רק סליחה, הוא כבר לא יכול לבקש יותר, מפקד חבר. זיו ברגור, לדאבון ליבי זיו ברגור נפל כמה חודשים אחר כך. הייתי בקשר עם משפחתו. השיר הזה, תאמינו לי, אם הייתי שואל כל אחד מכם, הייתי אומר מי כתב אותו, רובכם הייתם אומרים לי בן ישיבה. מאיפה זה נלקח? מיום הכיפורים, תפילות של יום הכיפורים. לא, זיו ברגור השתייך למשפחה שנקראת חילונית. זיו ברגור לא היה פעם בבית הממלכתי דתי, זיו ברגור לא היה בישיבה, זיו ברגור היה חבר של אודי. אני משוכנע, הוא היה איתו בבופור ביום הכיפורים, הוא היה איתו בקריית שמונה בישיבת הסדר, שבועיים לפני שאודי, בי"ז בתמוז, כ"ז בתמוז זה היום, י"ז בתמוז, אודי היה עם זיו בישיבת ההסדר בקריית שמונה. ואין לי כל ספק שביניהם נוצרו קשרים כאלה, וידע ואהבה, עד שהוא קם זיו ברגור וכותב לאודי, סלח לי שאני בין המתים ולא בין החיים. חברים, אנחנו ניגשים בלילה הזה לרקוד, לשמוח, להיות הזורעים בדמעה ברינה יקצור. זורעים בדמעה, אנחנו זכאים לשמוח הלילה. לא רק מחובתנו, יש לנו את הזכות הזאת גם לשמוח. עם כל מה שעברנו ביום הזה. אני מודה לישיבה, לרמים, לרב עוזי, לרב גרין, ש הרגשת אותי מאוד. לא ידעתי על הסיפור, אבל זה עוד ילבא אותי כל חיי, דמעותיו של אודי בפניך. אני רוצה להודות לאותם חברים שנמצאים פה. תבינו, השנה הראשונה בביתי, שיבת הר ציון, כאן לקחה על עצמה משימה שבוצעה על ידך ועוד כמה חברים, לעשות ערב לימוד במוצאי שבת בבית שלנו. חברים, הרבה דברים ניחמו אותי. נחמתי מעצם העובדה שקיבלתי את נפילתו של אודי, בהיגיון שלה, בצורך שלה. התנחמתי מתנועת בני עקיבא, מצבא הגנה לישראל, חבל על הזמן. התנחמתי באותם אנשים נפלאים כמוכם, שגם זוכרו אותי ביום הזה, והזמינו אותי פה. אני מודה לכם מכל ליבי. אנחנו נעבור ביחד שמחות ודברים ענקיים. תודה רבה. כך יפה להם תורה ומצוות, אמר אדוני חפץ למען צדקו, ידגיל תורה וידיר. אני לפני הקדיש אגיד מילה, תרשו לי. אני לפני נפילתו של אודי לעולם לא הבנתי מה זה לאלה מכל ברכתה, שירתה, תושפחתה ונחמתה. למה הנחמה היא מעל הכל? אני יודע היום למה. כי למצוא נחמה זה שירה בפני עצמה. יתגדל ויתקדש נרבה. יעמד וירח הכתב, ימיך הכותב, יצח ומיד ומחכה. חייכון ומחון חיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש נרבה מברך תעלה מרמי המיין. הוא ברך משבת ותפאר ותרומם, ויתנצב, ויתעזר, ויתעלה ומחדש, שווה לקושה וריתפקה.
אמן.
לאלה מכל ברכתה, שירתה, איש לחתה ונחמתה, באמירם באלמה ואמרו אמן.
אמן.
על ישראל והרבנן והתמידיון והכל תמידי תמידיון, ועשי ועשה כשתה ולהתרדן ותוכלתה ועתה. יעלה לנו מאוד נכון שלמה חינה וחיזה, ורחמי מכולם מלך מיה והרב אמרו אמן.
אמן.
יהיה שמה רבה משם הים, חיים ושרה, ושואה ונחמה, ושדבה ופועה ופעולה ושליחה וחברה ורבח והצלח. לנו פרמי ישראל ומואמן, יעשה שלום במרומה וברחמת, יעשה שלום עלינו ועל פרמי ישראל ויבואו אמן.
אמן.
אשר רבי פנחס הלוי, שרי מרדכי ורבי אלישע,
בסתר שפם לעולמים ויצרו וצרוכם את משפטם. אדוני הוא נחלתם ונדדם תהיה מנוחתם, וילוכו בשלום למשכבם, ויעבדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אל מלא רחמים שוכן בברומים, ארצה מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר כי המזרים, ונשמות חיילי ההגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל בתעולות הגנה, תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ולנשמות נפגעי הטרור, ולנשמות כל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם שחירפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה, לכולן תארץ עיר האלוהים, ועבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמתם, לכן בעל הרחמים יזכירם בסתר כנפיו לעולמים, יצרור וצרוכם את נשמתם, אדוני ונחלתם, לגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעבדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.
חשובים ואמיתיים ועל המבורה ועל האומץ, תודה רבה. אני
Right. זה עדיין מקליט?
חבר את זה.